Gonzalo. Gonzalo, אשת פלטה, יש לה לאנושי לקנות ישראל, שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימית. הרגש מעיד והבינה מבררת שאלוהי עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור. הרגש מריק והבינה מבררת שאלוהי עולם היחיד והמדבר הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל, המרומם על כל רוממות, טוב מכל טוב, טוב לכל, רחמם על כל מעשיו, מנה הכל, ושומע הכל, ומצמיח ושועם לכל. והסימפתיה הכוללת הזו חודרת באומה זו לא רק בשרדיה, כי אם דווקא בכללותה. היא מתנה ששכחה את נשמתה את מקור חייה, הסתגלה לה הנבואה להזכירה, והוכלו לה הגלויות לפשט את הפנימיותה, עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. לעומת המהלך הכללי שנמצא באומות העולם, שכאשר החיים הולכים ומתרכזים בקיבוץ חברתי, בלאום, אז הסימפתיה המוסרית, הנטייה המוסרית היא לטוב, לרכזת החיים סביב הטוב, הולכת ונחלשת, הולכת ונעלמת. דיברנו על זה בפעם האחרונה. אבל הרי המהלך הכללי של האנושות לא יושלם. רק אם יהיו יחידים ואף יהיו המוני יחידים שיהיו מוסריים וצדיקים ועושי טוב מצד עצמם. כי מציאות החיים האנושית לבשלותה ובגרותה דורשת את ההופעה בקיבוץ לאומי הגון. כי כוחם של החיים כשהם מפעילים בצורה לאומית, הוא כביר יותר, אדיר יותר, מלא עוצמה. שם מופיע הטבע האנושי במלוא כביריותו. ולכן, האנושות כולה לא מצליחה לפתור את חידת היחס בין המוסר לבין החיים, בין המוסר לבין הטבע. אם היא צריכה להכריע, כלומר צריכה לבחור בין לאומיות, שזו הופעה הטבעית האנושית המשוכללת ביותר, לבין המוסר. לכן, ההופעה שהולכת להתגלות בכנסת ישראל, היא מורשת פליטה לאנושיות. בכמה מקומות בדברי הרב מצינו שמה שמופיע בעם ישראל, זה נותן ערך ומברר את היחס שהאנושות כולה מבקשת למצוא למוסר. זה לא שבעם ישראל מופיע מהלך אלטרנטיבי, וכל הגויים נעזבים מן הצד. לא. אלא בעם ישראל הולכת ומתרכזת ההופעה שלאורה הולכים גויים רבים. זה בכלל המהלך של הופעת עם ישראל בהיסטוריה, בעולם. זה מופיע בדברי ראשונים, גם בדברי כמובן אחרונים. למשל, הרמב"ן שואל לשם מה מתחילה התורה בספר בראשית. מביא רש"י ומקשה עליו, אחר כך הוא אומר, מה שאנחנו צריכים להסכים מספר בראשית, זה מאוד מאוד נוגע לסוגיה שלנו, מה שאנחנו צריכים להסכים מספר בראשית, שהקשר של האדם למקום תלוי במדרגה המוסרית שלו. הזכרנו את זה פעם שעברה? עכשיו אנחנו רואים את הרמב"ן, בתחילת ספר בראשית, כשהוא מביא את המדרש שרש"י מביא, בתחילת תנחומא, מפני מה פתחה התורה בבראשית ולא בחודש הזה לכם. אז אחרי שמסביר הרמב"ן שכוונת המדרש היה שהדברים יופיעו בקצרה ולא כל כך באריכות, אז אומר הרמב"ן, מה כל הסיפור שמופיע בספר בפרשת בראשית ונוח, גם בלך לך סיפור אהבות, כל זה בא ללמד אותנו שערך האדם, ככל שהאדם הוא מתגלה מוצא למלוקים יותר והוא מוסרי יותר, ככה הוא נאחז יותר במקום הראוי. ואם הוא נחלש ונכשל מבחינת המדרגה המוסרית שלו, אז הוא גולה במקומו. איפה זה מופיע? קודם כל זה הנושא המרכזי של ציר החטא ועונשו בפרשיות בראשית נוח. כי כל החטאים של פרשיות בראשית נוח הם כאלה שהעונש שלהם הוא להתערד מן המקום. אדם הראשון וחטאו נטרד מגן עדן, וקין העונש שלו זה נע ונע תהיה בארץ, ואחר כך דור המבול כמובן, ודור הפלגה, וכל החטאים הללו באים ללמד אותנו, כך אומר הרמב"ן, יש לזה איזה סוד, אומר הרמב"ן, שלפי ערך המדרגה המוסרית של אדם, לפי צלם אלוקים שמתגלה בו, אנחנו נוכל לומר בשפה שלנו, לפי מה ערך שהנטייה אל הטוב שבאה ממקור הנשמה, היא בולטת והיא קובעת את שליטתה וכוחה והתגלותה בחייו, ככה הוא יהיה אחוז במקום. מה זה קשור? מה זה קשור? המדרגה המוסרית של אדם היא מחזרתו במקום. כן.
במקום, אם לא קנה המקום שלו, קנה המקום רואי, נכון? זאת אומרת,
אברהם, ארץ ישראל, כן.
המקום רואי.
כן, נכון. אלא זה בדיוק מה שאנחנו לומדים פה בפסקה שלנו. שהקשר בין האדם למקום, שהוא שייך למציאות הטבעית, הוא תולדה או יש לו נפקמינה מבחינת המדרגה המוסרית של האדם. יש יחס בין הקשר של האדם לשמיים, לערך, לאמת, ובין האחיזה שלו בארץ. פעם כבר הזכרנו את זה, שספר בראשית מתחיל במעבר מאחדות לשניות, מאלוקים לבראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. חז"ל אומרים בראשית, בית ראשית. יש שתי ראשיות. הקדוש ברוך הוא הבורא, אבל בעולם יש שתי ראשיות, שמיים וארץ. שמיים, כמו להגיד, הנצח, המוחלט, הערך, השכל, המוסר, הארץ, הטבע. והפיצול הזה שיש בין הטבע, שהוא הולך במהלך מחזורי, קבוע מוכרח, לבין המוסר, שהוא כולו נשען על הבחירה החופשית, על החופש, על חופש הרצון. הפיצול הזה שהוא הולך ומתגלה יותר, הקונטרסט שלו, הולך ומתגלה יותר בחיי האדם, שבאדם יש גם חומר וגם רוח, גם נטייה מוסרית חזקה שנשענת על הבחירה החופשית, וגם השתלבות במערכת הטבעית ובייחוד בצורך שלו להתאחז במקום. השניות הזאת צריכה לבוא לפתרונה, לפתרונה האחדותי באדם. אבל זה לא רק שהאדם מצליח להיחס במקום ולבנות חיים, אלא זה פתרון שכל ההיסטוריה כולה הולכת לברר איך המוסר והטבע, איך אלוקים והעולם, איך הנשמה והגוף מתייחסים זה לזה. אז אומר הרמב"ן, המהלך שמופיע בצורה אוניברסלית בבראשית ונוח, הולך ומתרכז אחר כך מפרשת לך לך עד סוף התורה כולה ועד ימות המשיח, הולך ומתרכז בעם ישראל. כלומר, המהלך שכביכול חולש ושייך לעולם כולו, הולך על כך ומתרכז גם בעונש הגלות וגם בגאולה בחזרה לארץ ישראל, בעם ישראל. אבל מה שהולך ומופיע בעם ישראל זה רק צורה תמציתית מרוכזת, שכל העולם כולו מחכה לפתרון שמופיע בעם ישראל. אתם יודעים, המלאך שמופיע בעם ישראל זה כמו מרכז להיקף. שאם אתה קובע את המרכז במקום הנכון, אז כל ההיקף מסתדר מסביב. כך מופיע ברב בכמה מקומות. למשל, בעמוד קד, בפסקה הידועה, הפרק הידוע במהלך האידאות שמתחיל בראשית מטרו של העם הזה, שם הרב מבאר את הצורך לבחירת הקדוש ברוך הוא, יצירת הקדוש ברוך הוא, יתישאל כאומה. אז בסוף, בשתי שורות האחרונות של עמוד קד, הרב מברר שזה ברור שכל העולם כולו צריך לעבור, כל האנושות כולה, אור האידאה האלוקית. העולה ומזדקק בקרב עם כזה ומטביע בו את חייו הלאומיים המלאים. כלומר, זה שעם ישראל הוא כזה, שבו הצורה הלאומית יונקת מן הערך האלוקי, פועל הוא אחר כך בעולם כולו, גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים שבכל עם ולשון, בכל מקום שהם, שיהיו נמצאים תמיד מוארים באורה זו וחיים בה. אז המהלך שעם ישראל עובר, הולך להעיר ולברר את מה שהאנושות כולה צריכה לברר מראשיתה, רק לא יכולה לברר, בגלל מיעוט הנקודה האלוקית שמופיעה בה, כצלם אלוקי שאינו בולט בה, ולכן הוא הולך ומתרכז בהופעתו, מתמצת בהופעתו בכנסת ישראל. אז זה הפירוש פה, מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. זה לא מהלך פרטיקולרי לאומי פרטי. זה מהלך כללי, כל העולם כולו מחכה לגאולתם של ישראל. כי בבירור שאנחנו מבררים לעת התחייה הולכת ונפתרת חידת האדם. האדם הוא זה שמחבר בקומתו בין שמיים וארץ. כלומר, בין המוסר, העולם הרוחני, המוסרי, הערכי, לבין העולם הטכני, המעשי, החברותי, החי, הטבעי. וזה מופיע בשיא שהלאומיות שלנו הולכת ויונקת ומתגברת ומתמלאת עוז מתוך מה שהיא כולה חבוקה ויונקת ושואבת את כוחה מן הקדושה. זה שיכול להיות עם כזה שבתכונת הנפש הלאומית שלו הוא יונק מן הקדושה וזה מרבה אותו ומגדר אותו. זה שיכול להיות עם כזה שהקשר שלו לארצו לא נבנה בגבורת הזרוע אלא נבנה, הוא לא מתחיל לגבורת הזרוע אלא מתחיל מן המדרגה המוסרית שלו. וזה שיש עם כזה שלפי מה שהוא עמל בתורה כך ונתתי וישמכם בידם, זה פתרון שכל האנושות כולה הולכת לחפש. וכן מופיע בעמוד ס"ה, זה ממש נוגע לפסקה שלנו, אז נקרא את הפסקה במהירות, בפסקה י"ב. הנטייה הלאומית בישראל היא שדה אשר ברכו השם. שאף על פי שיש לה עדיין גידולים גמורים מפני השיממון הגדול של הגלות, ראויה היא על ידי עבודה רוחנית ומעשית שיצמחו בה כל הגידולים הטובים שבעולם להוציא משפעה נשמות גדולות ועליונות אמירות את כולם וכולו בכולם. זה הלאומיות שבה. יש לעומת זה נטייה לאומית של גויים. כבר למדנו עליה בפסקה שלנו בפסקה הקודמת, בשורות הקודמות, שהיא חורבה ומדבר שבשום אופן אינה ראויה לגדל צמחים. ואיזה צמחים היא כן מגדלת? צמחים רעים, כגפן סדור, חמת עננים, והשקילות מרובות, הכל נקולים בנבואה. הלא הם רם טוב במציאותם. זה שהכל הוא בהם עדר גמור וחובן מוחלט, ואותם הגויים חרוב יחרב. אז לכאורה, אם היינו עוצרים את הפסקה פה, אז קווים מקבילים ישראל לעומת הגויים. אומר הרב, רק ההשפעה של קודש, המעורב וממוזג בנטייה הלאומית הישראלית, מרתבת את אלה הנטיות האנושיות בכלל ומחסירתן לטובה עד בואן גם הן עילוי להיות ראויות על ידי דחיפת חיבורה ויחסן לישראל לעצמך הרוחנית. אז זה אומר הרב, יססו מדבר וצייה ותגן ערבה ותפרח ככה בצדר. לפי הרב, איזה מדבר וצייה? ססים הנטיות הלאומיות הכלליות של הגוי. אז לכן צריך להבין שהמהלך שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בישראל, שאצלהם האומה כולה נוסדת על האמונה והאמון שלנו בטוב, כמו שפותח עליו את הפסקה שלנו, מורשת פלטה לאנושיות הבירות הזאת. ומתוך כל התסבוכת שהאנושיות עוברת במהלך ההיסטוריה שלנו, עד שמתוך הבנה מתבגרת ובוגרת, אחרי בשלות של מלחמות וסכסוכים ומבינה שחייבים לנטרל את הלאומנות, כדי שהאנושות תוכל להתקדם התקדמות מוסרית. וגם זה לא תצלח. אז כדי לפתור את התסבוכת הזו שהאדם צריך לברר, שוב, כי זה ברור שכל העולם כולו עובר, זה לא איזה מהלך צדדי. עוד ברור שצריך לברר בעולם, שיהיה אחדותי, הכל אחדותי. לא, אלא זה הברור שעומד מסוד הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה המעבר מאחדות לשניות, לכן נברא העולם בבית. כי העולם שלנו, כדי שיופיע בו השם אחד, צריך להופיע מתוך שהוא מתגלה בבית. לא שהכל מצווה בצבע אחד ובגוון אחד ומטשטשים את הגבולים והכל נראה אותו דבר. הפוך, האחדות בעולם שלנו, אם היא מתגלה מתוך טשטוש הגבולים, למה לא נברא עולם באלף? אומר המדרש, מדרש אותי עוד רבי עקיבא, כי אלף לשון ארירה. אלף לשון כללה. אלף לשון כללה, אלף זה אחדות. נכון? בעולם שלנו, כדי להגיע לאחדות, אם זה לא עובר דרך הבית, זו כללה. בעולם שלנו אחדות זה אחדות מתוך שניות. כלומר, ששמיים וארץ הולכים ונבנים כל אחד לפי תבניתו ומקומו במיצוי עניינו, עד שמגיע שלב שבו זה נראה זה לעומת זה. ועד כדי כך שהארץ טוב ובוא וחושך פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ואז הולך מהלך שלם של 6,000 שנה, שהולך לברר איך שמיים וארץ הם בעצם מציאות אחת. וכל זה נעשה באדם, וכל זה נעשה בישראל, מצד התגלות הנשמה בגוף. באדם, כל אדם, גם גוי, מצד הרופאה הפרטית, אומר הרב באיגרת, הידועה באיגרות א', כל אדם, לפי המציאות הפרטית, כן? שזה מופיע במה שחז"ל אומרים, שכל אדם לפי מעשה רוח הקודש הוא רב. מה הקשר בין מעשים לבין רוח הקודש? זה הבירור הזה. שהמעשים של האדם בעולם הזה משפיעים על היחס שלו אל הקודש ולקדושה שבאים ממקור הנצח. אז זה נעשה בכל אדם אשר על פני האדמה, גם גוי, גם ערבי, גם אמריקאי. כל אחד זה נעשה. זה צלם אלוקים הפרטי. ומופיע בצורה לאומית בישראל. אבל כפי שבררנו בפסקאות הקודמות, אם זה לא נערך בצורה לאומית, אז זה לא מגיע לגמר הבירור. זה לא רק שפה זה נעשה ביחידים ופה זה ברבים. פה זה מופיע בתור הריכוז, הביטול של כל הכוחות. אצל היחיד זה מופיע בתור ביטול כל הנטיות הטבעיות החומריות ולרכז אותן סביב הנטייה העליונה של האדם לקדושה. ובלאומיות זה לא מופיע בתור ביטול, אלא בתור כלליות, התכללות, נשמה בגוף. וזה הבירור האמיתי והסופי. לכן הבירור שישראל הולכים לעבור, שהוא נשען על הסגולה המיוחדת שבין תלף אלה, זה בירור שכל האנושיות עוברת. כמו שדיברנו בפעם שעברה, שלא עם ישראל מקבל תורה, אלא העולם כולו מקבל תורה על ידי ישראל. טוב, אם כן, אבל מורשת פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. כן, אם אתם רוצים עוד מקור מאוד חשוב לזה, זה באורות הקודש ב', בעמוד של ג', שם הרב. מציין שקדושת האדם שבישראל הרי היא חבויה בכל האדם הכללי בעומק הגניזה. מה שבכל אדם מופיע בצורה גנוזה, אז בישראל זה יכול להופיע כתכונה אחרת. משם זה מאוד מאוד פולט. יש עוד הרבה מקומות שרב מבאר פה לכמן קוף סמכי נראה לי, שישראל הולכים לברר את הבירור מי זה האדם, הכל האנושות כולה תתברך מזה. זה לא קוף סמכי, קוף סמכי הוא כיף, בכיף. אני יכול לראות את זה. אבל מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימית. אתם זוכרים שדיברנו שצל היחיד מספיק שהאופי האנושי מתיירד לסימפתיה לנסגר. וזה נושא לבחירה. הבחירה בוחרת בטוב, מתוך שהיא מכירה בערך של הטוב. אבל כשמופיע באורגן קיבוצי, בנפש הלאומית, זה לא יכול להיות רק נטייה לטוב שהאדם יעדיף אותה על פני נטיות אחרות. זו צריכה להיות נטייה פנימית עמוקה שממנה מתחיל וממנה נמשך הרצון לחיות. זה מטרת החיים, זה אידיאל האידיאלים, האינטרס הקיומי, קיימים לשם זה. זה הכוונה. עם ישראל הוא עם מיוחד כזה, שבקשת הטוב והאמונה שלו בטוב, זה מתחיל מהאמון שלו בטוב, האמון שהטוב מלא את העולם, כי העולם הוא ממכור אותו. ולכן ההכרעה של העולם לטוב היא בטוחה, ולכן עניינו של האדם ואיכות החיים שלו היא כפי מה שהוא מגביר את אופן ואת נטיית הטוב בקרבו. כל אלו הם לא נושא לבחירה בעם ישראל, אלא הם מופיעים כסגולה. זו הנקודה האיכותית. לא רק המצאנו את הסגולה, הרב לא המציא את הסגולה כדי לסנגר על הראשון. כן? זה לא שמצאנו את הסגולה כדי להגיד ישראל אף משחתה ישראל. הרב מבאר, חזור וברר, שזה עניינן של ישראל, שזה לא מתחיל מהבחירה, אלא מתחיל מן הסגולה, כי בחירה פירושה שמתוך הכרת הערך של הטוב, אדם מעדיף את הנטייה הזו על פני טבעו. זה גם אצל יחידים, זה אצל כל הגויים קיים, המעבר הזה. שהנטיות הטבעיות מושכות לכיוון אחד, והאדם מתוך שהוא מכיר את הערך של המוסר, הוא בוחר לחיות חיים מוסריים. לפי מדרגות, וזה תלוי רוח הקודש, וגם זה ברור של חיבור שמיים לארץ. מבינים רבותיי, גם זה חיבור שמיים לארץ, זה חיבור שמיים לארץ באופן פרטי. עכשיו אנחנו מדברים על הפתרון של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. פתרון של כל העולם כולו, שטבע העולם הוא תלוי והוא מגלה את העניין המוסרי. שהעולם נברא באופן כזה שלפי ערכו המוסרי הוא קשור לארץ, אומר הרמב״ם. שזה כתוב ספר בראשית. שזה השבוע הוא ברא את עם ישראל. שזה שינה הנקודה הזו של גלות וגאולה. שלפי ערכו המוסרי של האדם, כך נקבע הקשר שלו למקום, למקומו האמיתי, למקומו הראוי. שזה צריך שיוולד עם כזה, שהסימפתיה האלוקית, כוונה, הנטייה של אהבת אלוקים, שהעניין האלוקי הוא עניין מחיה, שאנחנו תופסים ומציירים את העניין האלוקי כעניין כזה, שאם אנחנו נהיה קשורים בו ואוהבים אותו ודבקים בו, מזה החיים שלנו יתרבו, לכן אנחנו יכולים להיות מלאי אהבה. הסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימי. אז מה זה החוג הפנימי הזה? אז בשביל זה סיימנו פה את הפסקה בני בריתך. אז הרב אומר כך, חוץ מהעממות הטבעית שלנו ביסוד נפשנו, שהוטבע כראוי לקליטתה של הקדושה האלוקית ואורה, ולהיות מלא בה גם בלא שום רצון מצידנו, גם בלא שום הכרה ובחינה שכלית הגיונית מצד המשקל המדרי שלה. כל המשפט הארוך הזה פירושו של דבר, שיש בנו מדרגה שלא מתחילה מאיתנו, כמו שהכוזרי אומר, ממנו ולא ממנו. זאת אומרת הכוזרי שעל זה אנחנו מתפללים כל בוקר אהבת עולם אהבתנו, שאנחנו מתחילים את הקשר לתורה ואת הקשר לארץ ישראל, את ביטחון הגאולה ממך, מהאהבה האלוקית שלך אלינו. זו המדרגה של העממות הטבעית שלנו, שיש בנו נטייה טבעית כזו, שאפילו אם היא לא תתגלה ברצון, ואפילו אם היא לא תתגלה בהכרה, ואפילו אם תכונת החיים לא תהיה כזאת, זה אמיתת עניינינו, וזה מתחיל ממנו. זוהי העממות הטבעית שלנו, ביסוד נפשנו שהודבק ראוי לקליטתה של הקדושה האלוקית ואורה. גם בלא שום רצון מצדנו, גם בלא שום הכרה ובחינה סינית הגיונית. אבל הננו גם כן בני בריתך. מה זה בני בריתך? בברית צריך שניים. נכון שברית זה תמיד מצד הקדוש ברוך הוא אלינו, אבל צריך שניים. מי שקורא לדברים ומי שמסכים להיות בברית. מה זה בני בריתך, אומר הרב? הוטבענו כבר על ידי הרצון האדיר הקדום, אשר הוא בא בעמנו לבוא ברצוננו הכללי בברית השם. כלומר, האבות ועם ישראל שיצא ממצרים, והאמירה שנעשה ונשמע מהר סיני, הטביעו בנו גם תכונת נפש כזו, תכונת חיים גלויה כזו, שקושרת אותנו ברצוננו הגלוי אל מה שמופיע באמת בטבעים. בדרך כלל לא רגילים לדבר על המדרגה הזאת. אבל זה כלול במה שהרב כותב פה, שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימית. סימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימית פירושו של דבר לא רק בתור סגולה, אלא גם בתור תכונת חיים אמיתית. כזו שעם ישראל בתכונת החיים שלו הוא כזה שרצונו והדבר שעליו הוא מוסר את הנפש לא רק מהלך אלוקי שהוא ניסי כולו, אלא מהלך שגם מופיע מלמעלה למטה בנס, אבל גם מופיע ממטה למעלה ברצוננו שלנו. זה קשור מאוד בשיטת הרב ולהבדל בינו לשיטת הלשי, בעל הלשי, בעניין הגאולה. כידוע שרבנו מביא בכתיבות ישראל כמה פעמים את דברי הלשי, שגאולה לא תניה בתשובה, ובמדינה כהתקיימות חזון הגאולה. זה יסוד גדול דברי הלשי, שעם ישראל, בגלל שהכל תניה בסגולה ולא בבחירה, לכן גאולה לא תניה בתשובה. זה החלק שהרב צבודה מביא מהנשי. ויש חלק שהרב צבודה לא מביא מהנשי. והוא קצת שונה בדברי הרב. כי שיטת הלשי היא, כך נראה, ששיטת הלשי, כן, הלשי זה הסבא של הרב אלישי, כן? שיטת הלשי היא שהגאולה תהיה רק בניסים. לא תהיה בכלל בטבע. רק בניסים, ממנו ולא ממנו. ולכן אומר, זה בכלל לא תלוי באיזה מצב יהיה עם ישראל. יכול להיות שעם ישראל יהיה רגע אחד במצב לא רע והיום. וברגע הבא נשמור יסנס. ודווקא כך, דווקא, או כנראה יהיה כך, לא יודע בדיוק. כן, זה שיטת הלשי. הוא מסביר את כל דברי הגאון ככה. והרב לא אומר ככה. הרב לא אומר שלא יהיו ניסים. עדיין שיהיו ניסים. אבל יהיו שלבים שלא בטוח שיהיו ניסים. עד רבה, זה יותר גבורת גבורות שילדי טרו, פרטי. קצת תלוי במדרגה הזו, כי הלשם מדגיש את עניין הסגולה. ויש קו יכול, כלומר אין יחס בין הבחירה לבין הסגולה. הבחירה יכולה להיות בחירה בכיוון אחד, והסגולה סגולה אחרת. סגולה פנימית, כן? כמו נשמה בתינוק. שהנשמה היא ענקית, ואין לה אופנים להתגלות. היא רק דוחפת את המציאות קדימה. אבל הרב פה בבני בריתך מסביר שהמיוחד בעם ישראל הוא שחוץ ממה שיש בנו את המדרגה של הנטייה הטבעית שהיא הוטבעה בנו בסגולה, והיא גם אם היא לא מופיעה ברצון וגם אם היא לא מופיעה בקרה, יש עוד דבר שהוטבע בנו, וזה בני בריתך, וזה נאמר, וזה נעשה על ידי האבות, וזה נעשה על ידי נעשה בנשמה, זה נעשה על ידי דורות של ישראל, דורות קדומים, שהולכים ובונים גם בנו את המוכנות הנפשית לגלות את הברית הזו בחיינו. אז זה כלול פה, כן? וזה עשה חקיקה גדולה ורושם נצחי במהלך הנפשות כולן של כל דורותינו, להיות בכל אחד מאיתנו רשומה לידי השפט הכלל, כבר לא רק נטייה טבעית, כלומר לא רק שטבענו, בגלל שאנחנו כאלה אנחנו נדחפים לעשות כך, כי אם גם דחיפה רצונית ושכלית תמירה, להתקשר בקשר רוחני אמיץ לאל חי וקיים. זה הפירוש פה שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימית. כלומר, האהבה והנטייה לא מופיעה בנו בסגולה, לא כשחיינו נדחפים להופיע את האמת הזו שהקדוש ברוך הוא בתוך מכל טוב. אלא כמו שבנפש היחיד יש בחירה בטוב מצד הכרת הערך של הטוב, והרצון להיות טוב, וזה שהנטיות הטובות הולכות ומתאזרחות בנפשו. ככה אצלנו זה מופיע באומה. רק אצלנו זה לא מתחיל מן הבחירה, זה מתחיל מן הסגולה. לכן זה הרבה יותר עליון, כי זה טבעינו. אבל טבעינו מתגלה ברצון טבעי, כמו שאמרו חז"ל ביבמות, ישראל בישרים, רחמנים גם לחסדים. אז הסגולה הזו היא גם מטביעה את חותמה בנפש. בישרים, רחמנים גם לחסדים, זה לא רק שיש לנו סגולה להיות כאלה, אלא זו נטייה נפשית. הראיה, כן? על מה מביאה את זה המראה? הגבעונים לא מבני ישראל. בגלל שהגיבונים היו אכזריים בפועל, אז זה נאמר לא מבני ישראל. כי בני ישראל בגלל שיש להם סגולה ישראלית, לכן בפועל, בתכונת הנפש שלהם, הם רוצים להיות טובים, לכן זה מתגלה במיטת בישנים רחמנים, גובלי חסדים. כן, זו נקודה מאוד מאוד חשובה לעמוד עליה פה. והיא מסבירה הרבה דברים מאוד. ובהמשך נוכל לראות יש כמה דוגמאות לזה. כן, נצחה את זה. כן, זה גם מופיע פה בעמוד ס"ד בפסקה י', אותה נקודה, אבל לא נראה את זה עכשיו. כן, אבל מורשת פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימית. כלומר, לא רק בסגולה, אלא הנטייה הרצונית הפנימית, הטבעית, היא גם מרשימה את נטיות הנפש המוסריות הפשוטות להכריע בחיי היומיום לטוב. הרגש מריא והבינה מבררת. כלומר, אמונתנו היא כזו שלא הבינה, לא ההתבוננות, לא ההכרה המתבוננת והחוקרת היא נקודת המוצא, אלא הרגש הפנימי הקודם לבינה. הרגש מעיד והבינה מבררת. הרגש, הכוונה פה רגש פנימי, כמו שמופיע ברב בכמה מקומות. רגש שהוא תולדה, כי אני כזה, לכן אני מרגיש. זה ההבדל בין שכל לרגש. בשכל, הנושא זה האובייקט, הדבר שלמולי. וברגש, כן, כל רגש, כל הרגשה, הנושא זה בכלל לא מה הדבר, אלא איזה ראש זה מרשים בי. רגש, ההרגשה היא תולדה של המפגש, ביני לבין הדבר. אז זה תלוי גם מי אני, זה תלוי מי הדבר. כן. אם אני, כשאני נוגע לדבר חם, אני מרגיש חום. זה גם בגלל תכונת הדבר, אבל זה בגלל שהדבר כזה, דבר שהוא בתכונה כזו, הוא מרשים אותי בגלל התחושות שלי, יש לי בגלל זה, כל המערכת העצבית, מרשים אותי בכל. אז כל רגש הוא תולדה של הנפגש. כמובן ששכל הוא יותר עליון מרגש. למה? כי הרגש הוא חוטא לאמת. כי זה תלוי מאוד באיזה מצב אתה. הרגש הוא רגש רגעי, מתנודד, הוא כל הזמן משתנה. כי זה תלוי מי אתה. תלוי אם אתה עייף, או אתה ער. אם אתה עייף, אז אתה יותר עצבני, יותר דברים מכעיסים אותך, יותר דברים מפחידים אותך. אתה פחות יציב, פחות מבוסס, שמח, עצוב, כל זה תלוי בך. השכל הוא, כשהוא מצליח לנטרל את נקודות המגע, הוא דן באופן אובייקטיבי, מה הם? אבל פה לא מדובר ברגש חיצוני, פה מדובר ברגש פנימי. אומר הרב, בדיוק אותה תכונה של רגש, שהופכת אותו להיות בדרך כלל שני לשכל, זו התכונה שבגלל יש רגש שהוא פנימי יותר ועצמי יותר מאשר השכל. נצילנו פה בפסקה השנייה לצפון, בסוף הגדה של פסח. כאשר בהרכבה הנכונה, השכל והרגש הפנימי בונים עושר האדם. כדי שהחיים יהיו מאושרים, צריך שאדם יהיה קשור אל האידאל, אל הערך, גם בשכל וגם ברגש פנימי, כדי שזה יהיה קשר חי. צריך תמיד לדעת שאף על פי שהשכל הוא לכאורה עומד במעלה עליונה מהרגש, אך זהו רק כל זמן שאין הרגש מתעלה למרום עוזו. אבל אם הרגש מתעלה למרום עוזו על פי כוח השכל עצמו, איך הרגש מתעלה? כשאדם לומד שלא לומד על עצמו, שלא לתפוס את עצמו כפי הדמיונות שלו, כפי השגיונות שלו, כפי ההתגלות הרגעית שלו. אז הוא מתבונן בעצמו על פיתוח השכל, ואז הרגש הולך ומתעלה למרום עוזו, כלומר הרגש המתנודד, הרגעי, הולך ונשאר, הולך ומתלכד עם מרום עוזו של הרגש, כלומר עם הרגש המקורי. הרבה פעמים מרום עוזו, הכוונה הנקודה המקורית. אבל כשהשכל הביא את מעלת הנפש למדרגה אמונה, אז הרגש מתעלה כל כך עד הדברים היותר נשגבים, אין כוח בשום שכל המתעצם בדברים וצירופי מאמרים להכירה, הם יהיו נרגשים בעומק מצפון הנפש. זה הצפון. צפון הכוונה שבליל הסדר אנחנו מתעלים למדרגה כזו של חירות, שהעצמיות מופיעה בנו עד כדי כך שאנחנו יכולים להרגיש דברים שאנחנו לא מסוגלים להשכיל בשכל. כי בשכל זה לפי הכישרון שלנו, אבל הרגע זה לפי מי שאנחנו, לפי איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. זה הרגש הפנימי. הרגש המתנודד זה מציאות חלשה שלנו. זה איך שאנחנו כאן ועכשיו, זה לא מי שאנחנו באמת, אבל הרגש הפנימי, שהוא מופיע מבעד למסכים של הדמיון, של הרגש המתנודד, של היצרים, של המידות הרעות, אז כן, שמצליחים להבקיע וללקד את הרגש הגלוי עם הרגש הפנימי, אז מתגלה רגש הוא תולדה של מי שאנחנו באמת. זה המצפון, הצפון. אין יהיו נרגשים בעומק מצפון הנפש, והרגשה הרוממה והנימה לא תיכנס בדברים גלויים. ודווקא עם עומק הרגשה הצפונה, יכול האדם לבוא לאותה מידה של קדושת החיים לשם עצם קדושתם, מבלי לצרף עימה תעודות אחרות. זה שייך לכל המהלך של הגדה של פסח, שהוא מאוד קשור לענייננו. בואו רגע נצלד לפסקה שלנו. הרגש מריד והמידה מבררת, כלומר קודם כל רגש, קודם כל, אבל לא מדובר פה ברגש חלש, מתנודד, אלא רגש פנימי. זאת תנועת החיים העצמית שלנו מעידה, ומתוך שאנחנו מאמינים בזה, כלומר מרגישים את זה באופן פנימי, מתוך זה, על זה נשענת הבינה והכרה, ואת זה היא הולכת לברר, לטהר, כי כמובן ברגע זה מופיע בצורה מאוד מאוד ערבילית. אז הרגש רק מעיד על עצם המציאות של האמונה הזאת. הבינה צריכה לברר אותה, לטהר אותה, לזכך אותה. ומה היה האמונה שלנו המיוחדת? אבל זה לא אמונה, כמונה תיאורטית, פילוסופית. אבל זה אמונת חיים. אנחנו כאלה שחיים על יסוד האמונה הזו, שאלוהי עולם, היחיד והמיוחד. זה כמו להגיד, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם. אלוהי עולם היחיד והמיוחד. אז כל אלה זה כינויים שמרחיקים אותו, הופכים אותו להיות יחיד ומיוחד, שאין שום יחס בדבר בעולם אליו. הוא הטוב הגמור. איך אנחנו אומרים בסוף קבלת עול מלכות שמיים? השם הוא האלוקים. זה בדיוק פה הפסקה. השם י' כ' ו' כ', אלוהי עולם היחיד והמיוחד, הוא האלוקים, הוא המשגיח, הוא כל הטוב שמופיע, הוא החיים שמופיעים, הוא האור, הוא הכל. אבל כשאומרים את שלושת המילים האלה, ארבע, כינויים, הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, אז עלולים ליפול בהגשמה נורא. לכן מיד הרב חוזר ומטפס למעלה. המרומם על כל הוא מרומם על כל רוממות. אחרי שעלינו כבר למעלה, המרומם על כל הוא מרומם על כל רוממות, כלומר אין שום רוממות שאנחנו יכולים גם לשער בה את הרוממות האלוקית. אז שוב הבדלנו אותו. אז עכשיו שוב אנחנו חוזרים ומקשרים. טוב מכל טוב, אתם רואים פה רצון השוק, אתם רואים פה למעלה, למטה, למטה, למטה. כי אין ההכרה הזו יכולה להתלכד רק בקוטב אחד. אם זה רק אלוקים, זו נפילה. אם זה רק שם הוויה, זה הבדלה. השם הוא האלוקים. זה הנושא של עם ישראל. וידעת היום בשבותה אין לבביך. כי השם הוא האלוקים בשמיים מעל, על הארץ מתחתנו. השם הוא האלוקים, זה הנושא של הכרה האמונה האחדותית הישראלית. שם הוויה שהוא השם של אמיתת המציאות, שאין שום מציאות כמציאותו, אלוהי עולם היחיד והמיוחד, הוא האלוקים, המשגיח, הנשמה המתגלה בגוף, הנותן משמעות לעולם, נותן חיים לעולם, נותן אור לעולם. זו הקוליות שכל דבר פרטי ערכו מצד משהו, מגלה משהו ממנה. ללמוד, אבל לא, אני רואה את זה עכשיו, רוצים להסתכלו בקובץ א' סמיכי. המרומם על כל, הוא מרומם על כל רוממות. אז עכשיו שוב טיפסנו למעלה, ושוב אנחנו חוזרים, טוב מכל טוב, וכפי רוממותו, כך טובו. ולכן, מה יחס אלוקים לכל? שבגלל זה הוא נקרא בורא הכל, משגיח נותן ערך לכל, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. שתי מדרגות, אולי נראה את זה אחר. מחיה הכל ושומר הכל, מצמיח ישועה לכל. יש פה את עצם הקיום, ויש פה את השמירת הקיום, ויש פה את השכלול. מצמיח ישועה לכל. אז זו האמונה שלנו, שהרגש מעיד עליה, כך אנחנו תופסים. אנחנו תופסים את אלוקים כי אנחנו כאלה. כי אנחנו מוכשרים לתפוס את אלוקים כך. כי חיינו מוכשרים להביע ולגלות את זה. אבל אחרי שהרגש מעיד לא מסתפק בזה, צריך שהבינה תברר. כי הרי הכרת האמונה הזו צריכה להיות הנושא העיקרי של הבינה היותר שלמה ומתוקה כפי שהתחלנו. והסימפתיה הכוללת הזאת, כלומר לתפוס את אלוקים לא בתור בורא העולם, לא בתור כל יכול שהאדם עומד נדהם בקומתו, אבל אין לו מבוא לשם. הוא לא יכול, לא רוצה, לא מחפש להתעלות לשם. זה אלוקים העלים, הגוזר, המחלה, המשמין, שלא משאיר פינה לחיים להתגדל. זו התפיסה האלה, זו התפיסה האנושית הכללית. אבל אצלנו, היחס לאלוקים הוא הסימפתיה. בחיבה, באהבה, כי אנחנו תופסים את אלוקים כאוהב, כמיטיב, כמאיר. הסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה זו לא רק בפרטיה, כלומר, מה הכוונה לא רק בפרטיה? כוונה לא רק מצד עבודת הפרט, שהצלחנו להעדיף ולרכז את כל מחשבת האמונה במחשבה הזאת, ולהסיר מאיתנו כל מחשבות אחרות. לא כך. כי אם דווקא בכללותה, זו נקודה מאוד חשובה. למה הרב מדגיש דווקא בכללותה? כי הרב מתחיל, זה לא מכוח הבחירה החופשית שלנו, זה בגלל שזה טבענו. ועיקר חיינו אין ליחיד בישראל נשמה, כי אימא לגוחה ואוצר הכלל. אומר הרב פה בהמשך אורות, השאלה הזו בדיוק מופיע בקבצים, אבל יש פסקה דומה מאוד בהמשך באורות ישראל. והכוונה שעצם נקודת חיינו העמוקה, העמקנית, היא מופיעה דווקא מצד הצורה והדמות הכללית שלה. וכמובן זה מופיע אחר כך בפרטים למדרגותיהם. רק נקרא את הפסקה האחרונה, אבל את המשפט האחרון, מהר. אם מזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חיים. מי זה נשמתה? זה האלוקים המופיע בה. זו האמונה הזו, הציור הזה את אלוקים, שהוא מכאן היא ממשיכה את חייה, ולכן אנחנו מוסרים את הנפש של הופעת הטוב, ועל האידאה להרבות את גילוי השם בעולם, במקדש, בקורבנות. נסתגלה לה הנבואה להזכירה. מה זה נסתגלה לה הנבואה? כי הנבואה בנו זה לא מכשיר אלוקי שהקדוש ברוך הוא מופיע אל תוכן, אלא זו סגולת חיים לנו. כמו שהמדרש אומר, הנח להם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים. הנבואה היא סגולה לנו. מה זו נבואה? נבואה זו היכולת לגשת אל החיים מתוך דחיפה אלוקית. כלומר שהפנייה לאלוקים לא מבטלת אותנו. זה הנביא הרי, זה חוץ למשה רבינו, זה הופיע בלבד. אבל זה הופיע בלבד בגלל חולשתו. אבל השיא של הופעת הנבואה בהספקה המהירה, זה משה רבינו, זה שמשה רבינו הופיע עם כל כוחות החיים שלו, ודבר אלוקים הופיע בו, וזה נקרא, וידבר השם למשה לאמור, שכינה מדברת מפי גרונו. מכאן החיים שלו מתחילים. וזה גם העומר שכל הנבואה, לא רק שהנבואה נסתגלה להזכיר לה, כמובן בתוכחות שלה, אלא כשהופיעו נביאים, כמו שאומר הכוזרי, שכשאדם ישראל פגש נביא, זה החזיר אותו לתודעתו עצמית, מי הוא? זה שהנביא הוכיח אותו ממקור הקודש, לימד אותו, למפגיש אותו עם התבוננות על החיים ממקור הנבואה, עצם המפגש עם הנביא והשנייה של דברי הנביא הפך את ישראל, הפך את האדם הפוליטי שנפגש איתו, ושמדבר על כפליים כיוצא מצרים של נביאים, אז הפך את ישראל בתקופת הנבואה להיות עם, עם כזה, שלא יכול לשכוח להיכן מתחיל את החיים שלו. זה הכוונה, שנסתגלה לה הנבואה להזכירה. והוכנו לה הגלויות לפשט את עקמוניותה. זה שייך לכל הפסקה שלנו, המשפט הזה. והוכנו לה גלויות לפשט את הקמומיותה, זה משפט יסוד בפסקה. כי כל מה שאנחנו הולכים להסביר זה שחזרתנו לארץ היא לא לשם ההופעה של עם ישראל, אלא זה שכשעם ישראל חוזר לארץ זה גאולה. זה שרק בארץ אנחנו יכולים להופיע את חיינו, זה בגלל ענייננו. בגלל שהסוגיה שאנחנו צריכים לברר זה סוגיה דעת אלוקים. דעת אלוקים בארץ. זו הידיעה שמכוחה אנחנו משתחררים ממצרים, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, וזו הידיעה שהיא מנחה את כל הגאולה, ולכן הגלויות, כלומר, זה שכשעם ישראל חוטא לעצמו, כשזנח ישראל טוב, כשעם ישראל מתכחש לעצמיותו, הוא מאבד את הקשר לארץ, זה לא רק עונש, אלא זה עונש מוסרי, כלומר זה גם צופן בתוכו, העונש הזה צופן בתוכו מה החטא. זה שאם אתה נופל לפינה מוסרית, אתה עוזב את הארץ, זה סימן מה התוכן שעליו אתה חי. כי אתה חי כדי ללמד את התוכן הזה, שכפי הערך המוסרי הרוחני, כפי מה שאתה דבק באלוקים, כך אחיזתך בארץ, החיים הלאומיים שלך מתרבים ומתקדשים. זה הנושא. לכן, סליחה, עד כאן. לכן, גלויות, כמו שאתה, כן, סליחה.